כן, במילה לפיכך. למה עצרתי באמצע הלכה ד'? כי באמת החלוקה פה של ההלכות קצת מצריכה את זה. אנחנו במילה לפיכך. עכשיו, הלפיכך הזה מתייחס לא לתחילת הלכה ד', אלא מתייחס להלכה ג'. זה קצת מטעה. לפיכך צריך כל אדם, כן, מה זה היה בהלכה ג', שמי שהוא מחצה זכויות ומחצה עוונות נקרא בינוני, וכן המדינה עם מחצית מעשה בניה, כלומר מחצית יושביה היו צדיקים ומחצית רשעים, הרי בינונית, וכן העולם כולו, נכון? אז מה ההשלכה של כל זה? מה אכפת לי מההגדרות האלה? יש לזה השלכה לגבי איך שאדם צריך להסתכל על עצמו. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. מה, כל העולם צריך לראות את עצמו? לא. האדם צריך לראות את מצבו כאילו שכל העולם נמצא עכשיו בדיוק בשיקול, והוא גם כן עומד בשיקול. ואז מה ההשלכה? חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה, וגרם לו השחטה. הוא הקש ששבר את גב הגמל, הטיפה שהביאה את המבול, עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, וגרם להם תשורה והצלה, שנאמר, וצדיק יסוד עולם. מה זה צדיק? זה שצדק. כלומר, לא שהוא צדיק באופן מוחלט, אלא שהוא הוסיף צדק, הכריע את כל העולם לזכות והצילו. זה ההשלכה. כלומר, יש פה יסוד שלא תמיד כל כך גלוי ברמב״ם, אבל הוא נמצא גם ברמב״ם, אבל נמצא עוד יותר אצל חכמי המקובלים, זה שישנה אחדות אורגנית בין חלקי הבריאה. יוצא לפי זה שההשלכה של המעשה שלי היא השלכה שיכולה לנגוע במצבים מסוימים לעולם כולו. עכשיו, חשיבה כזאת יש לה גם סכנות. כן, הרי האדם יעשה כל מיני דמיונות. יגיד, אני עכשיו נתתי 10 אגורות לצדקה, ואז איראן לא תתקוף, או אנחנו נשמיד את איראן. השאלה האם הרעיון הזה הוא רעיון אמיתי, האם זה טוב לחשוב בצורה כזאת או לא. זה יכול להביא את האדם לכל מיני חשבונות מוזרים. מצד שני, יש בזה אמת, שמה שאני עושה מתקן את העולם כולו. אז הרב קוק כתב על זה פסקה קצרה במוסר אביך, בחלק הנקרא, כן, בסוף מוסר אביך יש חלק הנקרא מידות ראייה, מידות הראייה, סליחה. זה מסודר לפי א' ב', האות האחרונה תו, ולכן זה תיקון, תיקון. כאן הרב דן על זה. מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו, כן? כלומר, זה יותר ממה שהרמב״ם כתב, כי הרמב״ם כתב העולם, אבל נפש החיים מוסיף העולמות, אין שהאדם הוא חוליה שמשפיע על כל העולמות כולה. אז מי שמצייר, זה כי הוא למד את נפש החיים, מי שמצייר בדעתו שהוא מתקן את העולמות בעבודתו ואינו יודע את ערך נפשו ואת סדר הרוחניות הנפשית בכללה, הוא מלא הזיה ודמיונות כוזבים. קודם כל, אתה צריך לדעת איך אתה עובד, כן? זה כמו שמישהו אומר לחברו, אתה יודע, אם אתה לא שם את היד מול הפה כשאתה משתעל, אתה מביא למגפה. יכול להביא למגפה של שעלת. אז אדם פעם אחת לא שם את היד ליד הפה, עכשיו הוא עושה תעניות כדי לחפר על זה שהוא השמיד את מחצית האנושות. אז צריך להבין מה הסדר, איך, באיזה מידה אתה משפיע. לכן אומר, אבל מי שיודע שבכל תיקון מוסרי וכל מידה טובה, כל לימוד הגון וכל מעשה טוב, גם הקטן שבקטנים, ואפילו שיחה נאה, כן? בוקר טוב, גברת מועלם, מה שלום הפיצקלה, שמעתי שאתמול הוא לא הרגיש טוב, אבל העיקר הבריאות עכשיו יהיה בסדר, אפילו שיחה נאה. הוא מרומם את הרוחניות שבנפשו. והרוחניות, הלא היא, יסוד כל מציאותה, כמו העיקר של נפשו, זה הצד הרוחני של נפשו. ונמצא שעל ידי הרמת הרוחניות שבנפשו, מתרוממת כללות נפשו בהווייתה. וההוויה הפרטית מתייחסת בייחוס קשר אמיץ מאוד אל ההוויה הכללית. כלומר, יש לי כפרט קשר, גם כן, חזק מאוד עם ההוויה הכללית. וממילא בהתרוממות חלק אחד של ההוויה, מתעלית היא ההוויה כולה. ובזה מתקנים באמת עולמות, עד אין חקר, בכל דבר טוב. כשהולך האדם בדרך הרעיון הזה, דעתו מתרחבת, ודמיונותיו הולכים ומתקרבים אל האמת. כלומר, צריך אדם לדעת לשער את האופן שבו הוא משפיע על כל המציאות. מה? החשבונות האלה הם חיוביים, רק צריך, כמה שזה יהיה יותר מלווה בחוכמה, בידיעת סדר הרוחניות הנפשית בכלל, אז זה יותר בריא. כן, בבקשה.
מי שהבין אותי שהרע הוא יותר גרוע מהטוב, הטוב עושה שירות יותר טוב לעולם, שאתה מבצע טוב ולא רע, הוא שירות יותר טוב לעולם. זה הגיוני בעצם.
לא הצלחתי בדיוק להבין את דבריך העמוקים, כי אתה אמרת שני דברים שהם לכאורה סותרים זה את זה.
נכון.
הבנתי שאמרת דברים סותרים, יפה.
אתה אמרת, אם אני עושה רע, נגיד, מחבא בשבת שלטר.
נכון.
אני מחבא את האור בעולם, לא רק בחדרי.
נכון.
אבל אם אני מעביר את הזקנת הכביש לא בכוח, עשיתי מצווה שהיא מדליקה אור.
נכון, אמת.
זה מה רצית.
זה מה שרצית וזה אכן אמת. אני אחזור על המשל כי הוא יפה. אם אני מחבא את השלטר בשבת, חס ושלום, אני קיבלתי את האור בעולם בכלל. ואם אני מעביר את הזקנה, את הכביש לא בכוח, אני הבאתי אור לעולם. יפה. כן. כן, זה טוב שאדם יהיה מודע למה שהוא עושה. ככל שיש לאדם יותר מודעות, אז הוא פועל יותר נכון. כן.
אני אומר, יש לי רואה שאלה, שהרבה פעם חשבתי על הנקודת של הסגולה. שאומרים, הרבה פעמים יש ביהדות מושגים שנקרא, זה סגולי. זאת אומרת, זה מועבר אליך באופן סגולי, כמו סגולות וכל מיני דברים, שהקשר בין הדברים, זה נראה כמו כל פיתור האלוהית כזאת. כאילו, אדם לא באמת מבין את הקשר ביניהם, זה קשר סגולי. עכשיו, יותר לשאיר משהו כאילו, כמו לי ביהדות, אם הכוונה של דבר סגולי זה משהו יחסי, זאת אומרת, אם אדם יהיה מספיק חכם, אז הסגולי כבר לא יהיה סגולי בעיניו, ויהיו דברים אחרים שיכול להיכנס לתוך המושג הזה סגולי.
אתה שואל האם השפעה סגולית זה דבר שהוא מושכל ברמה מסוימת או לא?
כן.
תשובה היא כן.
אתה יכול יחסי לעולם.
כן. זה כמו שלמשל, למשל, איך נגיד מים מרטיבים את הידיים, זה כל אחד מבין, כי אפשר לחוש. איך חיוך יכול לעודד, זה קצת קשה. לא כל אחד יכול להבין, אבל ככל שאתה מתקדם יותר, אתה מבין. כן, כלומר שיש קשרים מסוגים אחרים. אתה יכול להגיד זה סגולי, אבל זה לא סגולי. כן.
השיטה הזאת,
כשאתה
נתן לסגולי, זה מאוד קשה, כי זה משאיר את היהדות במקום כזה שכל דבר ניתן להסבר. אין משהו שנשאר, אין יש משהו שנשאר בבלתי מושג.
נכון.
זה יותר מצב שאתה נשאר איזשהו, הוא תקוע בטבע, כי הכל מובן, הכל מוסבר, הכל נמצא בטבע, הכל...
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, לפי איך שאני מסביר את המושג של סגוליות, יוצא שכל דבר נשאר מובן, וזה יוצא שכל אדם נשאר בטבע.
כן.
עד כאן שאלתך.
אתם חדדת השאלה. באיזשהו מקום, היהדות בתור דת, היא מאוד מעלה את האדם, ממושכת אותו, כי היא בעצם מרמזת אותו על הביטים דת, ודיבור
אתה אומר, זה גם נוטל את הקסם שיש ביהדות, שהיא לכאורה מביאה את האדם למעלה מן ההשגה שלו.
כמו כל דת.
ואתה אומר, פה לכאורה, אני פה... עשיתי רציונליזציה של הכל, הרסתי את הכל. עד כאן שאלתך? תשובה. לא הבנת את דבריי כלל וכלל. מה שאני אמרתי שברמה מסוימת הדבר מובן, זה כאשר האדם מתעלם מעל ההשכלה הרגילה. לכן הבאתי לך את הדוגמה של החיוך לעומת החוש. בגלל שהחיוך כבר דורש מן האדם להתעלות מעל סוג מסוים של הבנה. שלא לדבר גם על הבנה עשירית, או לפעמים, נגיד, ומתוך זה אתה יכול לעלות למדרגות נוספות. למשל, זה שאדם לא מבין איך מחשבה אחת יכולה להשפיע אלפי קילומטרים רחוק, בלי שאנשים ידעו בכלל מה אותו אדם חושב, יכול להיות שברמה מסוימת של רגישות אתה כן תבין את זה. ברור? ואז יוצא שההבנות האלה שאמרתי שגורמות להבנת הסגולה, זה לא שזה נשאר בהבנה של הרבנה, במישור של ההבנה הרציונלית המגושמת.
אבל זה עדיין המנה רציונלית.
לא, זה לא רציונלי.
ואיזה מקום, זה הדבר...
לא, יש שכל למעלה מן הרציונלי. יש דבר כזה.
כן? אז אני רוצה לחדר, אני רוצה לדעת את זה, משהו חשוב. הנקודה הזאת של המחשבה הדומה, שהרב מסביר עכשיו. אני עכשיו, אם אני אתעכשיו...
למשל, רוח הקודש. רוח הקודש זה לא נגד הרציונל, אבל זה לא רציונלי. עכשיו, אדם שיש לו רוח הקודש, הדברים שהוא מבין, הם אצלו מובנים מאליהם. לא הייתי אומר רציונליים, אבל הם מובנים מאליהם. הוא מבין איך זה עובד. כי הוא שם. הוא רואה את זה. אתה מבין? אדם שנמצא, נגיד, בגן עדן עכשיו, לא בגוף. ואז הוא רואה את קשרי הנשמות בין הדורות. הוא רואה אותם. האם הוא רואה אותם בעיניים גשמיות? לא. אבל זה ברור לו לא פחות, אולי יותר, ממה שברור לנו כשאנחנו רואים משהו באופן גשמי. זאת אומרת, זה הכוונה שזה מובן, זה הופך להיות מובן. עבור מי שאין לו אותם העיניים, זה נשאר מיסטי, קוראים לזה סגולי, אם תרצה.
אבל גם כשאת אומרת אותם העיניים, אני מבין שאותם העיניים זה משהו פשוט יחסית. אתה תתקדם, תהיה לך
עבוד
הרבה יותר.
אני מתנגד להבנה שהסגולה זה משהו מגי.
כן?
מגי. יש הרבה פעמים, גם בחוגים של אנשים משלנו, מה שנקרא, ההנחה שהסגולה זה סוג של ג'וקר. כלומר, אין לי מה להסביך, אז אני תוקע לך את הסגולה.
השאלה אם זה כל הכולם כמו ביוק, כמו שאמרתם הביוק. לא בטוח שדבר ראשון שהאמון פשוט הוגס, אז הוא לא מביא דברים, מושגים פשוטים שאתה עכשיו עובד. יש כמו מיני סגולות כאלה, כביכול סגולות ביהדות, והדברים שכשאדם חכם באמת יכול להבין את הסגולות. אבל השאלה אם כל היהדות, כל התבנית של היהדות היא תמיד מכוונת את הסגולות כאלה.
כאילו לפעמים אתה מוצא סגולות שגם אנשים חכמים, השאלה היא כאילו הדבר שאתה יכול לרצה מנדלת של אדם חכם ופסיכולוג ואדם איש רוח. לא, 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 לא חכם ופסיכולוג ואיש רוח. אני מתכוון למדרגות שהן למעלה מזה, למעלה מהטבע. הרי מה שיפריע לך זה שהכל נשאר במסגרת הטבע. למשל, הרי בעל נפש החיים אומר לך שמשה רבנו ידע את טעמי המצוות, נכון? ולא עוד, אלא שאדם הראשון לא רק שידע את טעמי המצוות, הוא גם ידע את שורשן של המצוות, באופן שהוא גם ידע מתי זה שייך לו, מתי זה לא שייך לו. האם נאמר שאדם הראשון היה פילוסוף אנליסטי עליון? לא חושב.
טוב, פילוסוף הוא רק שכה, אני רואה את הממדים נפשיים שאדם
מתאים. נכון, ולמעלה מזה, זה הכל. זה לא דברים שיש אצלנו, אבל הם נמצאים באופן שורשי אצלנו. כן.
יש גם דברים שלא נבין לעולם.
יש דברים שלא נבין לעולם, עד שלא נשוב אל שורשי המציאות באחרית הימים אחרי כמה עולמות.
הרמח"ל
כותב שגם אז לא. אני לא יודע, איך הרמח"ל יכול לדעת? לא, זאת אומרת, אני גם לא ראיתי שהרמח"ל אומר דבר כזה, אבל יש דברים שכדי... מה?
טעמי המצוות?
טעמי המצוות אתה לא תבין כל זמן שאתה אתה. אבל ברגע שאתה תשוב להתקלל בנשמת אדם הראשון או למעלה מזה, אתה תבין. אבל זה לא יהיה כמו טעמי המצוות במובן של היום. שמשל, לא תרצח, אני מבין. כן. והספרה אדומה, יש לי קושי. לא על זה מדובר. כן. בבקשה.
מילה סגולה, איך להבין? פוטנציאל
כחנה לאנטומיוק. למה מתכוון השואל כשהוא השתמש במילה סגולה?
כשאני
משתמש במילה סגולה, תלוי לפי ההקשר. ההקשר שבו אנחנו מדברים עכשיו, שהוא ההקשר של השואל היקר, זה סגולה, הכוונה... תכונה שהיא עצמית, כן? תכונה עצמית, מהותית.
תכונה עצמית של אותו דבר?
של אותו הדבר שאני אומר שיש לו סגולה.
בדרך כלל
כשאנחנו משתמשים בסגולה
זה החלל. זה הדבר יותר
ראשון
היום.
היום, כשאנחנו סגולות. תלוי.
סגולה להתחתן זה לצאת לדייטים.
לא, יש מישון מסוגל ל, כלומר שמה שמכין ל, באמת, ויש סגולה במובן הזה שזה מעין כישוף כזה, ויש סגולה במובן שזה דבר יקר, סגולה מכל העמים, למשל.
סגולה מהתכונית זה כמו משקל סגולי.
למשל, משקל סיגולי, הנה.
הרב,
כן.
המודעות משפיעה על המשקל של המעשים או של המחשבות?
האם המודעות משפיעה על משקל המעשים? כן, בוודאי. הרי אותו מעשה יכול לעשות על ידי שני אנשים ולהיות נשקל אחרת. מה שאני עושה או מה שאתה עושה, משתנה לפי המצופה ממני או לפי המצופה ממך. זה ברור שזה משתנה. כן. הרי אותה מילה, אם היא נאמרת, נגיד בזמן החזרת הנשק בסוף המילואים, בתור, כן? כשהג'ובניק שם טוב לו שם עם הסיגריה ועם הפחית, ואתה כל מזיע, מיוזע ומלוכלך בכל מיני חומרים. ואז יש אנשים פולטים כל מיני מילים שאני לא זוכר בדיוק מזה שפה זה בא. אם אותה מילה נאמרת על במת הכנסת ביום חנוכת המשכן, למשל, פתיחת המושב של החורף, יש לזה השפעה אחרת. זו אותה מילה. אבל זה בעיתונות פתאום, זה מי שם.
זה מה שגורם לדמיון בעצם, שאדם חושב שהוא...
נכון, נכון, בדיוק. הוא צריך לדעת איפה בדיוק הוא נמצא. האם הוא נמצא עכשיו על במת הכנסת, או שהוא עכשיו בהחזרת הנשק. זה שני דברים שונים בגלל. כן. אז איפה היינו? כן, אז זה מה שאומר כאן הרמב״ם, שיש גם ערך לזה שהאדם ישקול את עצמו באופן כזה. זה נותן לו אחריות וגם מעלה את האישיות שלו לממד כללי, שזה דבר ראוי לו לאדם לחיות במסגרת הכלל ולא במסגרת הפרט. שהשיקולים שלו יהיו שיקולים כלליים ולא פרטיים. כן. ומפני העניין זה, עכשיו אני חוזר פה לרמב״ם, ומפני העניין זה, זה מתייחס להלכה דלת. הלפיכך מתייחס להלכה ג' ומפני העניין זה מתייחס להלכה דלת. אז יש קצת תערובת. נהגו כל בית ישראל, מה זה הלכה דלת? שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב, וגם למדנו לפני כן שבעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים התשובה יפה ביותר וכו'. לכן ומפני העניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה. מה זה אומר? לא שהם נהגו לעשות תשובה. לעשות תשובה זה קראנו לפני כן, שבעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים זה טוב לעשות תשובה. אבל כאן נהגו ישראל לעשות משהו אחר. להרבות בצדקה ומעשים טובים ומצוות. למה? כדי להכריע את הכף. של מי? של עצמם ושל העולם. כן? כלומר, יש לנו עניין, אנחנו עסוקים בתיקון העולם בתקופה הזאת. כן.
יוצא שבעשרת ימי תשובה, בגלל שהמודעות יותר גדולה, המשקל של כל
מעשה
הרבה יותר גדול.
נכון. כיוון שבעשרת ימי תשובה, המודעות יותר גדולה, גם המשקל של המעשים יותר גדול. לכן עבירה באותם הימים גם יותר חמורה, כמובן. לכן יש בשולחן ערוך הלכה מאוד מעניינת, שמותר לעשות חומרות בעשרת ימי תשובה. זה הלכה מאוד, אבל כתוב, נכון? הרמ"א כותב את זה. לא, זה לא, זה מרן. בית יוסף כותב את זה. שמותר לעשות חומרות בעשרת ימי תשובה. חידוש? זה מה שכתוב. שמקום, הרי, שם הדוגמה המובנת זה לגבי פת קוטים, או פת עקום. מה זה פת עקום? זה לחם שאפה אותו גוי. האם מותר לאכול לחם שאפה אותו גוי או לא?
כן.
התשובה היא מותר, תלוי, בתנאי שהמרכיבים כשרים. זה תלוי במדינות. יש מדינות שבהן המרכיבים של הלחם כשרים. יש
מדינות.
לא, גם באירופה. תלוי בכל מדינה ומדינה, צריך לדעת. וגם איזה סוג לחם, זה לא כך פשוט. למשל, יודע שבהולנד אין לחם כשר. מי שרוצה לאכול לחם כשר, מייצר אותו בעצמו בבית. תן דוגמה.
מה שמים שם?
מה? שומן, כל מיני דברים כאלה, זה גמר, כן? אני יודע שגם באיטליה יש בעיה, כן? על כל פנים, סתם ככה, לחם שגוי יפה אותו, מותר לאכול אותו, אבל יש מחמירים, כן? ראו כתוב שירא שמיים ראוי לו להחמיר שלא לאכול, אבל השולחן ערוך כותב שאפילו במקום שכולם נוהגים להקל בדבר הזה, אבל בעשרת ימי תשובה ראוי להחמיר. עכשיו, מה החידוש כאן? הרי לכאורה זה איזה צביעות. הרי אתה מתכוון, במוצאי יום הכיפורים, אתה כבר הכנת אגב, הכנת את הסנדוויצ'ים עם הלחם של פת עקום, זה כבר מחכה לך בפריזר, זה מחכה במקרר, כבר מוכן עם הכל, ואתה ערב יום כיפור לא אוכל את זה, למה אתה צדיק? מה זה? עושים צחוק? אלא שיש לנפש איזה מין צורך בפרישות או בדבקות יתרה באותם הימים, ולכן אנחנו יודעים שזה לא צביעות, למרות שאתה מתכוון אחר.
אבל זה לא חידוש בפני עצמו שיש זמן מיוחד, כאילו שיותר צריך להתקרב לשם, זה חידוש
בפני עצמו,
לא?
אתה אומר שזה חידוש, שיש זמן מיוחד שבו אפשר יותר להתקרב לשם. יש פה בעיה אחת. אז אתה בעצם אומר שלא העברנו שיעור על הנושא הזה, נכון? לפי דבריך. למרות שהרמב״ם דיבר על זה לפניכם, נכון? בפרק ב' בהלכה ו'. ואפילו אני רמזתי מספר פעמים בשיעור הזה לזה שעסקנו בדבר הזה. אבל לפי דבריך לא העברתי על זה שיעור. טוב. כן.
למה...
זה תשובה, זה שאלה שאני אליה תשובה. כן.
דווקא במעשים
ובצדקה
ולא
למשל
בתלמוד תורה.
כן, זה מעניין מאוד. מהו הסדר, מה הדברים שעושים? מרבים בצדקה, מעשים טובים ועוסקים במצוות. כן? בדרך כלל בספרות הרבנית אתם לא תיצאו את הסדר הזה. צריך לעשות בתורה, במצוות ובמעשים טובים. כאן כתוב הפוך. צדקה, מעשים טובים, מצוות. תורה, לא מוזכר. אז מה אם זה בן אדם לחברו? למה שלא תעשה גם מצווה? מצווה בן אדם למקום. הרי אתה רוצה להכריע את עצמך ואת העולם לכף זכות. מה זה משנה באיזה תחום?
בן אדם
לחברו
זה הרבה יותר קשה מאשר בן אדם למקום. הקדוש ברוך
הוא מסתדרים. מה, יותר קשה בן אדם לחברו מאשר בן אדם למקום? אז היה צריך להרבות בפיוס. פה זה לא מה שכתוב. פה כתוב שצריך להרבות בצדקה. אתה יודע, יותר צדקה, יותר מעשים טובים. אלא כנראה שזה מה שהעולם יכול לקלוט יותר. כלומר, הקשר בין חלקי הבריאה יותר מורגש בדברים שבן אדם לחברו, מאשר בדברים שבן אדם למקום. למרות שכפי שאתה בהחלט ציינת בצדק, הורדת השלטר בשבת זה מכבה אורות בעולם כולו, אבל יותר מורגש, יותר רציונלי יותר, כלומר, הקשר של תורה ומעשים טובים מאשר השאר. כן, זה מתאים לפירוש לרמב״ם על מסכת אבות, על המשנה של הלל הזקן, שראה גולגולת צפה על פני הנהר, ואמר, על דעתף תתפוך בסוף מטיפה יחטופון. מסביר רמב״ם, מדוע על דעתף תתפוך? משום שברגע שהאדם פועל באלימות כלפי העולם, אז הוא משנה את האווירה של העולם. הוא מכניס יותר אלימות, ואז האלימות של העולם תשוב אליו. בסדר? לכן, כלומר, זה יותר מורגש, נאמר כך. על דעתף תתפוך. כן.
זה לא בא ממידה כרגע.
לא, 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 זה לא מידה כנגד מידה, זה פשוט, זה המציאות.
אני מוריד את המציאות.
נגיד, אם אתה, אני יודע, מחמם את החדר, אז אתה תזיע.
לא, אני מוריד את המציאות כמו שכשאני עושה תשובה, אני מרים את העולם הזה, אולי יהיה...
נכון, בדיוק. כן.
מי שלא אוכל פת עקום זה רק חומרה? והנחה שהכל בסדר.
מי שאוכל פת עקום במקום שאינה מצויה פת ישראל, הוא בסדר גמור. מי שלא אוכל, זה חומרה.
זה ההדגשה.
חומרה.
זה שאינה מצויה.
מה?
שאינה מצויה.
במקום שמצויה פת ישראל, אסור לך לקחת פת עקום.
ברור. כן? זה רצית ההדגשה.
כן, אבל יש מקומות שלא מצויה פת... למשל, אתה נמצא במילואים, בבטש, באזור שלא מיושב ביהודי. יש שם, יש מישהו שעושה ביטות, כן? אז זה מותר. כן? עשרה, פיתות, כן.
כן. בכלל כל העולם כולו לך זכות, וזה כמותי. וכשאתה נותן תשובה, ומחלים לו, מחלים מהעולם כולו, זה משהו אחר, זה לא מעבר.
זה שאדם עושה, אתה מביא מאמר אחר של חז"ל, כן? היחיד שעשה תשובה, מוחלים לו ולעולם כולו. כן, שאל מורי ורבי הרב יהודה ליאון, אשכנזי, עליו השלום. שאל, זה שמוכלים לו עוד איך שהוא מובן. לא, לא לגמרי מובן. כי זה שתשובה מועילה, גם זה צריך הסבר. אבל מוכלים לו. אבל למה למחול העולם כולו? אלא שהוא, ברגע שמוכלים לו, מגיע לו הקיום. ואדם לא יכול להתקיים בלי כל העולם כולו. לכן, כיוון שמוכלים לו, יש הכרח למחול לעולם כולו.
ופה זה כמותי.
פה זה כמותי, כן? פה זה הוא הכריע את העולם בכולו לזכות. אבל בין כך ובין כך, מדובר פה במודעות כזאת, שהאדם איננו לבד. כן? מה שאתה עושה פועל על כל המציאות. כן? אגב, זה חשוב, אנשים חושבים, למשל, התפילה שלי, מה זה משנה? ואז אדם מאבד את תחוש האחריות. אני יודע שהרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה קורא את העיתון לפני התפילה כדי לדעת על מה להתפלל. זאת אומרת שהוא אמר, יש בעיה, אני אתפלל עליה, אני אשנה את זה. ואז בריא שאדם מתייחס כך, אז הוא יכול בהחלט לשנות. ואז מלך גם אדם רואה את הדיבור שלו אחרת. כן, כמו האדם שלא משנה, לא מבין את עוצמת הדיבור, אז הוא ידבר ככה, ידבר ככה. ידבר בבית הכנסת, נמצא חזרת השעץ, לא משנה, כן? אבל ברגע שאדם מבין שהדיבור שלו עלול לשנות כל המציאות, אז הוא גם יזהר באיך להשתמש בו. כמו חומר רדיואקטיבי. כן.
דרך להגיד, את זה,
לא
יודע, כאילו אתה אומר,
אני
מתפלל לשלום הארץ, על התפילה. השאלה, בן אדם שנמצא במצב רע והוא רק עושה לעצמו יותר רע על ידי שהוא לא עושה את זה, האם זה לא יכול להביא שהוא קורא את העיתון שזה יעשה לצדיק מצב רע שהוא יגיע למצבים שהוא לא יוכל לעמוד בהם?
אם אדם קורא את העיתון וזה עושה לו רע, אז זה נפלא, הוא יתפלל. בסדר? כן, בבקשה.
היום הוא לא היה קורא את העיתונים. אין.
היום? הרב צבי לא היה קורא את העיתונים.
ממש לא נכון.
לא היה קורא. אני יודעתי, לא היה קורא.
למה?
היה מבקש מקסימה מזכיר שלו, תגיד לי ראשי פרקים. דרך אגב, זה מה שהרב לנו שהוא אמר, הוא אהב בדין בנתניה. הוא אמר, המזכיר, להוציא את גזרי עיתונים.
לא יודעתי, המזכיר מותר לו
להיות ראשי? המזכיר הוא מסנן, לא? המזכיר מסנן ומראה
לבטק. מה זה המזכיר מסנן? המזכיר מותר לו לקרוא את העיתון.
אני אומר לך, בעיתונים של היום אין סיכוי שזה עובר את הפתח שם. אין סיכוי.
אתה לא יודע, אני...
אנחנו יכולים להגיד מה שרוצים.
האמת היא...
אני שואל מקרא איתו נזיעות או מעריב,
רגע, תירגע,
תירגע. עברנו על הזמן.
לא אחת האמת, בסדר, לא אחת האמת. מה שאתה אומר, שהיום אפשר לדעת, העיתונים של היום אפשר... אני, לבושתי, לא יודע איך נראים העיתונים היום.
אה,
ברוך השם. לא, אתה מבין, אתה יודע איך נראים העיתונים, אבל אני לא. אז אני לא יכול לדעת אם אתה צודק או לא. אני לא יכול, אין לי עמדה.
אני שומע.
בבקשה.
אני בושתי ונחלמתי שאני קורא עיתונים, זה תפסתי רק בשביל...
לא, זה יכול להיות שזה טוב שאתה קורא עיתונים. אני לא יודע, אני לצערי אין לי זמן.
בסדר, אני לצערי עדיין ממשיך לקרוא עיתונים. ואפילו האום ישראל היום דוחף לתוך האוטו רק אם תעמוד עם אקדח אולי לא תקבל. בקיצור, הבוקר ששמעתי גם ברדיו ש-80% מעם ישראל או שהיו בבית כנסת, או שצמו, או שהלכו ביום כיפור לצום וכולי, 80% זה לא היה פעם.
תשמע, אתה אומר, בוא ניקח את הידיעה שאתה הבאת. יש שני אופנים להסתכל עליה. אתה אומר, איזה יופי, כתוב בעיתון שבחג האחרון 80% מעם ישראל היו בבית הכנסת, או התפללו, או צמו, כל וכל. זה דבר שאחוזים שלא היו כמותם בשנים האחרונות. איזה יופי. אתה יכול להגיד בדיוק הפוך. אוי ואבוי, יש 20% מעם ישראל שלא צם ולא מתפלל. אני לא יכול להסתכל. טוב, כן.
שאלה היפותטית. כן. יש בן אדם שהוא צדיק עליון, עוסק בתורה, יש לו את התפילות הכי גבוהות בעולם, אין לו שום קשר ובחוץ הוא לא מדבר עם אף בן אדם, לא מוציא את התורה שלו שום מקום. האם הוא משנה את המציאות?
שאלה, אתה שואל ככה, אדם שהוא צדיק עליון ואין לו קשר במציאות, לא יודע מה קורה בדיוק בחוץ, והתפילות שלו אחלה, האם הוא משנה את המציאות? התשובה היא כן. כן, רבי שמעון בר יוחאי, כשהיה במערה 13 שנה.
אבל הוא
רוצה, יש ספר הדור. בסוף יצא ספר הדור, אבל מה קרה באותם 13 שנה? האם באותו זמן רבי שמעון בר יוחאי שינה את המציאות? אני חושב שכן. רק שאנשים לא ידעו להסביר למה. הרגישו שהעולם שונה, לא ידעו להסביר למה. יכול להיות גם שרשב"י לא ידע בדיוק מה הוא פועל במציאות.
אתה יכול להסביר את זה בכלים מובנים.
איך אני יכול להסביר את זה בכלים מובנים? זה מובן בהחלט. זה לגמרי מובן.
אלא, אני יכול להבין שאני פסיכולוגי נפשי.
זה לגמרי מובן. ואני אסביר לך. אתה רוצה שאני אסביר לך או לא?
ודאי.
אז תן לי לענות במקום לשאול פעם רביעית. התשובה היא שמאחר והנשמות קשורות זו בזו, ממני, מה שקורה בנשמה אחת, כואב פועל על הנשמה
השני. זה משפט סגולי.
זה לא משפט סגולי, זה משפט אמיתי. למשל, זה למשל יש לי פה שתי ידיים והן שייכות לאותה הנפש, זה דבר שאני יכול להבין, למרות שיכולתי להגיד שלא. למשל לתינוק שהוא בתוך המיטה, בתוך ההריסה, הוא רואה שני בעלי חיים מאוד מוזרים שמסתובבים לו מול העיניים, הוא מנסה לתפוס אותם, בסוף הוא מצליח גם לאלף אותם והם עושים מה שהוא רוצה, בסדר? אז באותה מידה אנחנו יכולים בהחלט להבין, ואני חושב שמי שיש לו רגישות מבין את הדבר הזה, שאתה, אני והוא וכו', זה נשמה אחת. אפשר להבין את זה.
אבל גם הידיים, אתה רואה איך הם מחוברים אחד לשנייה, אתה לא רואה איך...
לא, אתה לא רואה את הקשר הפיזי, לא תמיד, אבל לפעמים, אבל הוא קיים. אפילו נגיד שיש אדם שעובר תאונת דרכים, אז הכלב שלו 2,000 קילומטר ממנו לא רוצה לאכול.
אני לא יודע.
זה דבר ידוע. כן. ברגע שיש צדיק כזה, אז הוא לא לוקח זכות מאף אחד, כי הוא כולם. הוא הם, זה הכוונה. הם שלחו אותו לשם. אגב, יש על זה מאמר ברב קוק באורות, על אלה שעוסקים בספורט. שמשפיעים על הייחודים של המקובלים, כן? כן, בבקשה.
למה הרב קוק לא עשה את זה?
למה הרב קוק לא עשה מה?
והכל לזכות את כל העולם.
מי אמר לך שהוא לא עשה את זה?
הוא יודע, קרא עיתונים, שאלה,
יצא, הלך
את כל השופר בפיגומים.
אז מי יספר לך
סיפור?
היה... אני לא זוכר בדיוק מה היה, מה כל הפרטים, אבל היה איזה חסיד אחד ביער בפולין. היה יהודי כזה שהיה מתבודד ביערות של פולין, ולפעמים היה יוצא מהיער ומספר קצת כמה דברים, ופעם הוא אמר שרצו לעשות משהו כזה וכזה, אבל זה תלוי באיזה צדיק שנמצא כעת בירושלים ששמו אברהם. הוא התכוון לרב קוק. כן? ומישהו סיפר את זה, את הסיפור הזה, פעם בנוכחות הרב ציודה. אז הרב ציודה השתיק אותו, אמר, אצלנו לא דיברו על זה. זה לא שזה לא היה קיים. בסדר? טוב. בואו נמשיך ברמב״ם, מה דעתכם? הרמב״ם לא הייתה דעת הנוחה שאנחנו מדברים על מישורים כאלה. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובדברי כיבושים, עד שיאור היום. עכשיו, מה זה? זה מה שאנחנו קוראים סליחות, נכון? עכשיו, הנהגו הזה, ממתי נהגו? לא לגמרי ברור. האזכור המפורש של הסליחות, זה אצל בכתבי הגאונים. אבל יש גם במדרש תנחומה רמז לדבר הזה. הנזיר מביא את זה שום מקום, שזה תנחומה שמשתמע שהיה מנהג הזה. עכשיו, מה זה עשרה ימים אלו? בעשרה ימים אני יודע שיש יומיים של ראש השנה, יש שבת תשובה ויש יום הכיפורים. זה כבר ארבעה ימים שיורדים. אז איפה עשרה ימים של סליחות? ולכן באמת נהגו אחינו אשכנזים להקדים את הסליחות לשבוע לפני ראש השנה, כדי שיצאו עשרה ימים סליחות. כן? לפעמים זה שבוע שלם, לפעמים זה שלושה ימים, ארבעה ימים, זה משתנה לפי איך שלוח השנה מסודר באותה שנה. מה?
יוצא
מינימום עשרה, כן? כמו שיש כאלה גם שנוהגים להתענות עשרה ימים של עשרת ימי תשובה. גם פה יש בעיה, איך אפשר להתענות עשרה ימים? אתה לא יכול להתענות לא בראש שנה יומיים ולא בשבת ולא בערב יום כיפור שאסור להתענות. אז מה שהם עושים, מוסיפים כמה ימי תעניות, ארבעה ימים של תענית לפני ראש השנה, כדי שזה עשרה ימי תענית.
מה?
כן, אבל הרמב״ם קודם עשרה ימים, בסדר. עכשיו, האם הרמב״ם בעצמו קם מראש חודש אלול? אינני יודע, לא יודע מה היה המנהג של הרמב״ם. זה שהרמב״ם היה ספרדי, זה הרמב״ם לא ידע את המיתוס הקיים היום שאומר, הספרדים כולם נוהגים דבר אחד, זה לא נכון. היו מנהגים במקומות שונים. בספרד עצמה, מה שנהגו בסביליה, הוא לא מה שנהגו בברצלונה, ולא מה שנהגו בקורדובה, ולא מה שנהגו בגרונה. למשל, שאלה פשוטה, מה אם אבינו מלכנו בשבת? מה מנהג הספרדים? יש לפחות שלושה מנהגים, בספרד עצמה. כן? כפי שמובא בראשונים של ספרד.
איך שלושה? או אומרים או לא?
יש כאלה... רגע, האם אתה חושב שאני אומר, יש כאלה שאני לא מתכוון להסביר? אז אתה שואל. כן. יש כאלה שנהגו לומר אבינו מלכנו בשבת. יש כאלה שנהגו שלא לומר אבינו מלכנו בשבת. ויש כאלה שנהגו שבשבת תשובה או ראש השנה שחל בשבת לא אומרים, אבל ביום הכיפורים כן אומרים. יש שלוש דעות בראשונים. כולם בספרד. בסדר? כמו כן, הרמב״ם בעצמו מספר לך לגבי עמידה בעשרת הדיברות. במצרים, הוא אומר, יש בית כנסת שבו עומדים בעשרת הדיברות, יש בית כנסת שבו לא עומדים בעשרת הדיברות. זה, באותו בית כנסת עצמו, אין דבר כזה שחלק עומדים, חלק יושבים. אבל, יש כאלה ככה, יש כאלה ככה. אז תספר לי, הספרדים נוהגים כך. לכן, אם אתה שואל אותי, האם הרמב״ם קם מראש חודש אלול או לא, התשובה היא שאני לא יכול לדעת. אגב, יש רמז ברמב״ם פה, לזה שיש חילוקי מנהגים. מה הוא כותב? ונהגו, מה הוא כותב? נכון. הספר. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים. סימן שיש כאלה שיש להם מנהג אחר. אבל כולם מסכימים לגבי עשרה ימים. רק שיש כאלה שנוהגים יותר. אז אם כן, הרמב״ם רמז לך על הקיום של המנהג השולי. כן. עכשיו, אין שום ספרדי שקם מראש חודש אלול לסליחות. ראית ספרדי שקם מראש חודש אלול לסליחות?
ראש חודש
אלול. מה? מבית באלול, לא בראש חודש.
מה? בראש חודש אלול.
אבל בראש חודש אלול אף אחד לא קם לסליחות.
לא.
נכון? אז אל תספר לי סיפורים. הספרדים קמים מראש חודש אלול. זה לא נכון. כן? קמים מבית באלול, ולא מראש חודש אלול.
פשוט.
טוב. איפה היא? אז ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו להתפלל בתי כנסיות. עכשיו שימו לב לביטוי. ונהגו כולם לקום בלילה. מה זה לקום? מה עושה אדם לפני שהוא קם? סימן שהוא שוכב. כן? היום יש מקומות, אני שמעתי, שיש כאלה שמתפללים, ואז מתפללים סליחות ושוכבים. הולכים לישון. כן? אבל זה לא, אבל זה בדיוק, זה בדיוק לא מה שכתוב בהלכה, אלא משכימים, כן? יש בחוץ, בעוד לילה לך קמו, חצות לילה לך קמו, קמתי באשמורת, כן? איך יגידו את כל זה?
אבל גם בלילה לא קמים.
יש כאלה
שעובדים בצהריים גם.
גם
בלילה לא קמים, אבל קמים בבוקר.
מה זה קמים? יש כאלה קמים בבוקר? לא יודע, כתוב בלילה. אז בקיצור, לקום לסליחות, הכוונה, לקום בלילה. שאדם, נגיד מתעורר, לא יכול להמשיך לישון, זה הכוונה. זה התנועה הנפשית. הוא לא יכול להמשיך לישון, ולכן הוא קם מוקדם יותר. בסדר? היו הרבה מקומות, נדע שפחות בצפון אפריקה, שלסליחות היו קמים בשתיים בלילה. מה זה שתיים בלילה? היו אומרים תיקון חצות, ואחרי תיקון חצות היו אומרים כמה, היו אומרים את הסליחות, ראי הסליחות, בקשות, אחרי בקשות, פתח אליהו, ואחרי פתח אליהו גם חמישה מזמורי תהילים, אם נשאר זמן קצת, כל ההדרזותה, ואז שחרית. ואז הולכים לעבודה, בסדר? ואיזה הולכים לישון? הולכים לישון בלילה. כן, מתי, מה זה הלילה? היא משקיעה. כן, משקיעה. משקיעה, הרי כבר אין אור, כמה כבר האדם יכול להדליק נרות שמן? אין שמן זולה הרבה כסף, אנשים הלכו לישון, גם הם שתיים בלילה, הכל בסדר. כן?
מה שהרב אומר זה גם
לגבי
תיקון חצות אותו דבר הזה? זאת אומרת שאדם שהיה עד בחצות,
לא עוד הלך לישון, לא, לגבי תיקון חצות זה משהו אחר. תיקון חצות אפשר לעשות ברגע שמגיע חצות, גם אם היית עייר. נכון שהיותר טוב זה לקום לתיקון חצות. כן, נכון, זה יותר טוב לקום לתיקון חצות, אבל זה... אנחנו להם לישראל, אי אפשר ככה להרוס לכולם, כן.
קיצור, חסר לנו עוד המון לעלות בסולם.
למה חסר לנו לעלות בסולם?
אם קמת בשתיים בלילה, הפייק תוכל לעבוד.
למה תוכל לעבוד אם קמת בשתיים בלילה? תראו מתי הלכת לישון? פשוט מאוד. אלא מה אתה אומר, לא ראית מבט לחדשות? נו, אז מה קרה?
אבל הבנת מה אמרתי. אני רוצה להגיד אולי יותר... רציני שהנזילות שנותנים היום לרבנים להיות רבנים היא די בעייתית.
זה יכול שזה נכון, אבל לעניות דעתי אין קשר בין המשפט הזה לבין מה שאנחנו אמרנו עכשיו. טוב. ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו, ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים. מה זה דברי תחנונים? זה הסליחות, באמת. ובדברי כיבושים, מה זה דברי כיבושים?
תוכחות.
תוכחות. מי עושה את התוכחות?
רבונים.
כדירה שהרבנים קמים ונותנים דרשות. גם זה, זה דברי כיבושים. כן, זה דבר שלא נהגו היום כל כך, נכון? שבתקופת הסליחות, שפתאום באמצע הלילה הרב נותן דרשה. אבל זה מה שצריך. יש מקומות, כן. כן, בור החיים עושים את זה. יש כמה מקומות שהרב באמצע הסליחות אפילו מפסיק, עכשיו אומר כמה דברי תוכחה, דברי כיבושים, לעורר את הציבור. עד שיאור היום. עכשיו, יש מנהג נוסף של אחינו אשכנזים, שמראש חודש, מראש חודש אלול, מאלף באלול ממש, תוקעים בשופר, בסוף התפילה, כדי לעורר לתשובה. כן.
דברי כיבושים, לא הבנתי את המקום. כיבושים, אם אני מבין נכון, זה מצד של... לרצות, לא מצד של
להתיע. מה? דברי כיבושים, הכוונה דברים שכובשים, דברים שכובשים את הלב. שכובשים את הלב, כובשים את יצר הרע. כן, טוב. הלכה, אז כל זה לגבי הסליחות, שאדם ראוי לו לתור. עכשיו תגידו, יש אנשים שאומרים, מסכנים אחינו הספרדים, שהם קמים לסליחות כל כך הרבה.
לא, לא אוכלים במבה ובזה.
וממציאים כל מיני שטויות, שזה בגלל הקטניות, זה לא קשור. לא, אבל האמת היא, שמצד האמת זה בדיוק הפוך. אשרם, אחינו הספרדים, שיש להם סליחות במשך 40 יום. אתם יודעים איזה כיף זה? משהו בלתי רגיל. כן? טוב.
אבל בפועל אתה רואה אותם, הם לא רגועים.
בפועל אתה רואה אותם לא רגועים, למה?
אני מסתכל על
הבקילזר. סלח לי,
יש לי. אני רואה אותם בכלל,
אני לא מסכים
את דבריך. הוא לא רואה עם הילדים שלו, אני רואה אותם.
סלח לי, אני אולי אתה רואה ספרדים אחים. אני, יש לי חברים ספרדים, מטובי החברים שלי הם ספרדים, ואני ראיתי דווקא שהם מבסוטים בתקופת הסליחות, הם מגיעים לסליחות רגועים, וזו הזדמנות להרבות אהבה ואחווה. אתה יודע כמה כוסות קפה ותה ומנטה ושיבה.
אתה לא יודע איך הוא מתנהג בבית.
איך הוא מתנהג בבית? איזה יופי הוא מתנהג בבית. אשתו מקימה אותו לסליחות.
בסדר, אשריך.
מה?
בסדר, אשריך שאתה לומד עליהם זכות.
לא, לא לומד עליהם זכות, אני רואה. אני רואה.
זה סיבי, שמקבלים בשעות כאלה מאוחרים.
סליחות זה נפלא. טוב. כן, טוב. ואז יוצא, זה למה הוא יותר רגוע. אז הוא לא רואה טלוויזיה, הוא לא קורא עיתונים, כי אין לו זמן לזה. הוא לא משחק עם החברים קלפים, הוא לא משחק שש בש. וזהו, רגוע, הוא כל הזמן מזמזם את הסליחות והכל. כן, טוב. אני אפילו ראיתי ילד של ספרדים, מהחברים שלי, שהיה משחק בשחמט, ותוך כדי שהוא חושב את המהלכים, מזמזם את הסליחות. יפה, לא? טוב. הלכה, היי, כן, מה אתה רוצה?
מילה, אין ספק שהספרדים עקב 40 יום וכו' וכו', שהם ממש בנושא, יודעים...
אני הייתי מוסיף עוד חודש. מה אתה אומר? אחינו הספרדים מה המשך?
אין ספק שהם יודעים יותר טוב את התפילה בעל פה מהאשכנזים.
לא, 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 לא. זה שהספרדים יודעים את התפילה בעל פה, או את התנ"ך בעל פה, זה לא בגלל 40 יום של הסליחות. זה מסיבות אחרות.
לא רק הסליחות.
לא, לא. אני אסביר לך מאיפה זה בא. כן, באמת זו שאלה מעניינת, שם ככה, הוא קצת חורג מהנושא, אבל מדוע הספרדים יודעים פרקים שלמים של התנ"ך בעל פה, ואחינו אשכנזים לא? יש צריכה להיות סיבה לדבר הזה.
לא גמרא זה...
מה?
זה
יותר
טוב לגמרא.
זה מצורת התפילה בבוקר?
לא, לא, לא.
זה גם הבנה,
אני אגיד לכם מה התשובה. מה?
שיטת הלימוד.
לא, יש שיטת הלימוד. אני רוצה להגיד את התשובה. התשובה היא בגלל השוונה.
שוונה.
שוונה. אחינו הספרדים מקפידים בביטוי השוונה, והחילו אשכנזים לא. והדבר הזה יש לו השלכה לגבי קצב אמירת המילים. כלומר, ברגע שאדם מקפיד על השוונה, אז יש לכל פסוק מבנה משלו שגורם שזוכרים אותו. זה הכל. ואגב, זה מובא בספר הכוזרי, מה שאני אומר לכם. אני חושב את זה פורח, כן?
אני יכול לתת דוגמה?
למשל, אם אתה אומר, כל הנשמה תהלליה, הללויה. עכשיו יש פה בעיה, קודם כל, אתה חושב שמדובר בהנשמה, מישהו שהתעלף, אתה תנשיב אותו, כן? כל הנשמה. אבל חוץ מזה, זה גורם שמי שרוצה לזכור את הפסוק הזה, צריך לזכור מה כל מילה אומר, כל מילה ומה. כל הנשמה תהלליה. אבל אם אתה אומר כל הנשמה תהלליה, כלומר אתה אומר את השבע נע, אתה שם מתחת לנון הדגושה, יש שבע והוא נע. זה גורם שיש קצב למשפט, כל הנשמה תהלליה. ואז זה נכנס, זה נכנס לזיכרון. יתד
ותמר.
נכון, יתד ותנועה, מה שנקרא בשיר.
כאן קריאת התורה היא ככה.
נכון, בדיוק, בדיוק, מאותה הסיבה. טוב. אם כי קריאת התורה, כיוון שגם אחרי אשכנזים מקפידים על הטעמים, אז זה כבר יותר
קשה.
הלכה, היי, בשעה ששוקלים עוונות אדם עם זכויותיו, אין מחשבים עליו עוון שחטא בו תחילה, ולא שני, אלא משלישי ואילך. אם נמצאו עוונותיו משלישי ואילך מרובים על זכויותיו, אותם שני עוונות מצטרפים ודנים אותו על הכל, כולל השניים הראשונים. ואם נמצאו זכויותיו כנגד עוונותיו אשר מעוון שלישי ואילך, מעבירים כל עוונותיו, ראשון, ראשון. לפי שהשלישי נחשב ראשון, שכבר נמחלו השניים, וכן הרביעי, הרי הוא ראשון, שכבר נמחל השלישי, וכן עד סופה. של מה, מעביר? ראשון, ראשון. מה? מאיפה הוא יודע את זה? מהגמרא? מה? ומאיפה הגמרא יודעת את זה? מפסוק במיכה, שנאמר נושא עוון ועובר על פשע. בסדר? אז מכאן ששני החטאים הראשונים לא נחשבים כשעוונותיו שקולים, ובשלישי מחשיבים. כן? מה? סטייתקן? לא יודע למה אתה אומר סטייתקן, אבל אפשר לקרוא את זה ככה. כן.
הרב, כתוב שמרים, צריך להיות מול.
מה?
צריך להיות מול לכאורה, ששוקלים
עבונותיו, אין
זכויות, זה מול
זכויות. בסדר. אבל אתה יכול להסביר? כן, אני יכול להסביר. מה הרציונל של הדברים האלה? למה שלא נחשיב לו את העוון הראשון? אומרים, שמה, העוון הראשון זה לא רציני. אדם עושה עבירה ראשונה, הוא כמעט שוגג בדבר הזה, הוא לא מבין מה שהוא עושה. רק מי ששונה בעיוולתו, זה כבר אומר, פעם שנייה שאתה חוטא, מה, לא הבנת מה זה עושה החטא הראשון? אבל מצד האמת, גם החטא השני זה לא כל כך. כן? הראשון בקושי שוגג, השני בקושי מזין. כן? אז השלישי זה רציני. זה כבר אדם נכנס, נגיד, לתלם של של העבירה. כן? ולכן, באמת מן הדין ראוי שלא יחשיבו לו את שני עוונותיו הראשונים, במיוחד שאי אפשר לאדם להתנהג בהתנהגות כלשהי בעולם הזה בלי להיכשל. זה דרכו של עולם שאדם נכשל. כן? אנחנו רואים, גם אהבה מקלקלת את השורה. אם אני מתלהב עם משהו, ברור שאני אעשה שטויות. אז לכן ראוי משורת הדין שלא להחשיב. ואז יוצא שאדם כל הזמן נמצא בשיקול, ואז אפשר להעביר לו את כל עוונותיו. זאת אומרת, להיות בינוני זה הדבר הכי משתלם שבעולם.
אתה לא יודע עבירה.
אבל הבעיה היא שאתה לא יודע איך שוקלים את העבירות.
אתה לא יודע עבירה. אדם שרצה, יהיה פעם ראשונה.
רצה פעם ראשונה, נכון. באמת לא כל כך חמור. אם אתה מסתכל על קין, הרוצח הראשון, בפעם הראשונה שהוא רצה, דינו היה גלות, כמו שוגג. נכון? לכאורה זה מאוד מוזר הסיפור הזה. למה שלא יהרגו אותו? שיתחייב מיטה. אין, הרי רוצח. לארץ לא ישחופר, לדם ישחופר, רק עם דם שופכו. אבל מה נעשה? הוא לא בדיוק הבין מה זה לרצוח. לכן פתור. כן, לכן אתה צודק, נכון? גם ברצח.
מה, אדם, אבל יודעים שזה לא הדין היום, אדם חייב מיטה אם הוא רוצה.
היום כן, מאז שקין רצח פעם ראשונה, כולם יודעים מה זה רצח. לא, כולם יודעים את החומרה. אבל מי שנמצא במעמד נפשי כמו של קין, באמת לא יידון. מדובר בדיני שמיים, לא מדובר בדיני ארץ. בארץ יש לבית דין של מטה שיקולים משלו. בית דין של מטה הוא רוצה שיהיה סדר פה בעולם. אז הורגים. אני יודע איך אתה יכול לדעת איך שוקלים את הזכויות ואת העבירות של אדם למעלה. גם רצח אתה לא יכול לדעת. הרי זה מה שהרמב״ם אמר. יש עוון אחד ששקול כנגד הרבה זכויות, ויש זכות אחת שכנגד הרבה עבירות, ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע היה עורכין את הזכויות כנגד העוונות. ואתה פעם שנייה כאן אומר שלא העברתי על זה שיעור.
למה
עוד זה? זה מה שמשתמע מתואר.
למה שאמרתי?
בסדר.
אם אני אלך בדרכו, אז עוד מעט תהיה
רכבת
בירושלים, ואני לא יודע
שאסור לרוץ מפני הרכבת. נכון. כלומר, אי ידיעת החוק פותרת. זאת אומרת, לפי ההלכה, בניגוד למקובל במשפט הכללי, אי הידיעה של חומרתו של מעשה פותרת אותי מהתוצאות של המעשה. בהחלט. באמת דברים אמורים ביחיד, שנאמר, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. הנה, זה עוד פסוק, מיוב. אבל הציבור תולים להם עוון ראשון, שני ושלישי, כלומר, מקילים עוד יותר עם הציבור. שנאמר, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא השיבנו. כשמגיעים לרביעי, תראה, מה אני משלמים?
מה אתה גם השלישי?
מה? באדם רגיל, יחיד, ראשון, שני, לא מחשיבים לו. שלישי, מחשיבים לו. מתחיל לדון אותו. בפשעי הציבור, אם זה הציבור שפשע, ראשון, שני, שלישי, לא עושים לו כלום. למה מפני מעלת הציבור? גם בגלל שהציבור עלול יותר לכישלון, בגלל שהנפשות קשורות זו בזו. וכשמחשבים להם על דרך זה, מחשבים להם מרבי ואילך. הבינונים, עכשיו יש פה בכל זאת כמה יוצאים מן הכלל. הבינונים, אם היה בכלל מחצה אבונות שלהם, שלא הניח תפילין מעולם, דנים אותו כפי חטאו, ויש לו חלק לעולם הבא. למה הוא רע לנכון להגיד את זה? זה יכול להגיד גם שיש בכלל לזה שהוא דיבר לשון הרע. אלא מה? בגלל שיש דעה בגמרא שמי שלא הניח תפילין מעולם, אין לו חלק לעולם הבא, אבל אין הלכה כמו אותה דעה, לכן הרמב״ם כתב את זה. כן? וכן, כל הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה קורא לחסידי חב"ד שמחפשים להניח תפילין לאנשים, ציידי הקרקפות. כן, קרקפת דלא מניח תפילין. מה?
כמו
אינדיאני. הבנתי.
אינדיאני?
כן, כמו אינדיאני, כן. וכן, זה לא שהוא חושב שזה ערך, כמובן, אבל צריך להבין שלא צריך לחשוב שרק הקרקפת של האנשים זה העניין. כן, וכן, כל הרשעים שעבודותיהם מרובים, דנים אותם כפי חטאיהם. ויש להם חלק לעולם הבא. שכל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, אף על פי שחטאו, שנאמר ועמך, כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. ארץ זו משל, כלומר, ארץ החיים, והוא העולם הבא. וכן, חסידי אומות העולם, יש להם חלק לעולם הבא. כנגד מי? כנגד דעתו של רבי אליעזר שאמר שחסידי אומות עולם אין להם חלק לעולם הבא. הלכה לא כמוהו, הלכה כרבי יהושע, שחסידי אומות עולם יש להם חלק לעולם הבא. אבל זה דורש דיון מיוחד, מה זה הסיפור הזה, המחלוקת הזאת. מדוע שרבי אליעזר יסבור שיש מישהו שאין לו חלק לעולם הבא וכו'. כן, מה אתה אומר?
נוסח הסליחות שיש לנו היום זה לכל המוקדם מתקופת הגאונים?
נוסח הסליחות שיש לנו היום, יש שם קטעים שהם כנראה מתקופת הגמרא כבר. יש שם גם פסוקים, שזה מתקופת התנ"ך. אבל למשל אנשי אמונה, תמן ומראות, שבט יהודה, כל זה מתקופת הגמרא כנראה. גם כן, כן. מחה ומסה זה כנראה מתקופת הגאונים. כן? וזוכרי על משכבי זה כבר מתקופת הראשונים. נכון? וכו'. יש כל מיני דברים. מה? מה, בזוכרי על משכבי? לא, זה לא רבי אברהם בן עזרא. זה רבי יהודה בן בלעם. מה נעשה, כן? וכו'. יש שם, יא שמה אביונך, זה כבר רבי יהודה הלוי, עוד יותר מאוחר. כלומר, יש כל מיני... עם אפס רובה, כן? עם בעלי התוספות כבר, רבי אפרים מרגלשבור. מה?
אחרי שהכניסו את כולם, אין מקום לדרשות.
אה, כבר אין מקום לדרשות. מה?
מי קיבץ את הכל?
מי קיבץ את הכל? זה הדורות קיבצו. במשך הדורות הלכו ונתוספו לפי ההיגיון הפנימי של האומה, ואתה רואה גם שיש דברים שלא נקלטו, יש דברים שנדחו גם, כן? מכניסי רחמים, יש שם דיון שלם, האם לומר את זה או לא לומר את זה. כן? בקיצור, יש מחקרים על זה, זה מעניין, סתם ככה, מי שאין לו מה לעשות, שיעסוק במחקרים. טוב, עד כאן להיום. שלום.
מה יש ברכות? לא נשמע.